שלום וערב טוב, אני מצטער על הקול שלי היום, אבל הלך לי הקול מכל מיני סיבות לא לגמרי תלויות בי, אז אני אשתדל כמה שיותר להגביע את הקול, אבל יש בעיות. חג החנוכה, מה עניינו? כן, זה ויכוח שנטוש מזה, מאז בעצם, שהחשמונאים קבעו את החג, עד היום הזה, נחלקו הדעות במהותו ועניינו של החג הזה. אפשר לראות את זה גם בספרות הקדומה ועד ימינו. אולי נתחיל מן השאלה, מה הן המצוות הנהוגות בחג הזה? יש לנו בעיקרון, שתי מצוות עיקריות. המצווה האחת, העיקרית, החשובה, היא קריאת ההלל. המצווה המשנית, הייתי אומר כמעט הפולקלורית, הדלקת הנר. הסופגניה זה למעלה בקודש. בסדר? עכשיו, מדוע אני אומר שמצוות ההלל היא עיקרית וחשובה, ואילו מצוות הדלקת הנר היא משנית? פשוט מאוד. כי התלמוד למשל שואל שאלה על הברכה שמברכים על נר חנוכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, או נר של חנוכה, והתלמוד שואל, ואיכן ציוונו? כן? וציוונו, ואיכן ציוונו? מה עם הברכה על ההלל? שגם שאמרנו, אנחנו, אשר קידשנו סותה וציוונו, לקרוא, לגמור את ההלל, והתלמוד איננו שואל, איכן ציוונו? מסיבה פשוטה, בגלל שאיכן ציוונו על ההלל, זה ברור כשמש בצהריים. מה שאין כן, נר חנוכה, לא ברור איכן ציוונו. איכן ציוונו על ההלל? פשוט מאוד. במסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א', נאמר שזו תקנה של הנביאים, שהנביאים תקנו, שכל פעם שיגאלו, יאמרו הלל. אם כן, אין שום שאלה מאיפה החשמונאים לקחו את הרעיון לברך על ההלל, כי זה לא הם שקבעו את זה. זו תקנה קדומה ועתיקה. שצריך לקרוא את ההלל כל פעם שיוצאים מעבדות לחירות. כלומר, כל פעם שיש מה שנקרא עצמאות מדינית, אז קוראים את ההלל. לכן, לא הייתה כל שאלה מאיכן ציוונו על ההלל, וזה כמובן המצווה העיקרית, כיוון שהיא מצווה מדברי נביאים. הנביאים תקנו. שאלה, מי הם הנביאים שתקנו את ההלל? פשוט מאוד. משה, אהרון ומרים. הם אלה שתקנו שכל פעם שנצא מעבדות לחירות, נאמר את ההלל, וזה אכן קרה שלוש פעמים בהיסטוריה. פעם אחת ביציאת מצרים, ולכן אומרים הלל בימים טובים שהם כולם זכר ליציאת מצרים. פעם שנייה בחג החנוכה כשיצאנו מהשלטון של יוון, והפעם השלישית בהקמת מדינת ישראל, כשיצאנו מהשלטון הבריטי, ומכאן אמירת ההלל בשלושת ההזדמנויות האלה, וזה תקנה של הנביאים, משה, אהרון ומרים. איך אני יודע שמשה, אהרון ומרים הם אלה שתקנו את זה? מפורש, בשמות רבה, בפרק כ', על הפסוק, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויומרו למור. הוסיפו את זה גם בפסוקי לזמרה. כן, בתקופה מאוחרת אגב. בזמן הגאונים לא מצאנו את זה. זה מובא לראשונה בספר המנהיג לרעבן הירחי מהעיר לונל שבדרום צרפת. הוא הראשון שמביא את המנהג, אני חושב, הוא הראשון שמביא את המנהג לקרוא את שירת הים בפסוקי לזמרה. על כל פנים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויומרו למור. מה זה? ויומרו למור. אומר המדרש, אמרו, נאמר לבנינו, שיומרו לבניהם, לומר כשירה הזאת, כשהשם עושה להם ניסים. כלומר, התקנה לקרוא את ההלל ביום העצמאות, בחנוכה, בפסח, התקנה הזאת בעצם נתקנה ברגע שעברו אבותינו את ים סוף. כן, בבקשה. מה לגבי שיבת ציון בימי זרובבל? כלומר, אני מבין שלדעתך, בניגוד למה שנאמר בתנ"ך, בימי זרובבל חזרנו לעצמאות מדינית. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים למה שכתוב בתנ"ך, בזמן זרובבל לא חזרו לעצמאות מדינית. החזרה לעצמאות מדינית הייתה רק בימי החשמונאים. ולכן לא אמרו את ההלל לפני כן, אלא אם כן יש לך מידע היסטורי שאין לי. בסדר. אם כן, התקנה אם כן לומר את ההלל, היא תקנה קדומה, עתיקה מאוד, שמקורה ביציאת מצרים בהתעוררות הספונטנית של בני ישראל לשיר, מה שאין כן, נר חנוכה, הדלקת הנר בליל חנוכה, היא דבר מאוחר הרבה יותר, שמקורו איננו ברור כלל וכלל. ולכן התלמוד שואל, והיכן ציוון? אולי נזכיר לכם, הגמרא מפורסמת במסכת שבת, כל כך מפורסמת שאפילו לא היה צריך להדפיס אותה. אבל אולי אני בכל זאת אקרא מה שנאמר במסכת שבת דף כף א', תנו רבנן בכף בכסלו יומי דחנוכת מניה אינון. כלומר, שמונת ימי חנוכה מתחילים בכף בכסלו. זה מוזכר, זה בעצם ציטוט מספר קדום, הנקרא מגילת תענית, ספר עתיק שקדם לגמרא, וקדם, סליחה, גם למשנה. ומה נאמר שם? דלה למספד בהון ודלה להתענות בהן, כלומר, לא מספידים ולא מתענים, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו ובדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת, קבעום, ועשאום ימים טובים, בהלל והודעה. מה לא כתוב כאן? הנר. כלומר, רואים שהמקור העתיק שהגמרא מצטטת ליסודו של חג החנוכה, כולל הלל והודעה, ואיננו כולל את הנרות. אחר כך, בהמשך, יש כל מיני הלכות של נר חנוכה. והתלמוד שואל, אז איכן ציוונו? אפילו החשמונאים לא תיקנו את הנר. אז מי תיקן להדליק נרות בחנוכה? מובן? זה השאלה. אז ברור אם כן שהנרות של חנוכה באים בעצם כתוספת על המצווה העיקרית. עכשיו, יוצא לפי זה שיש לנו פה שתי מצוות. אם יש לנו שתי מצוות, אגב, מה התשובה של התלמוד... איכן ציוונו? אני אומר, וציוונו להדליק נר חנוכה. זה לא כתוב בתורה להדליק נר חנוכה. איפה וציוונו? התלמוד מביא שתי תשובות שונות. האחת, מה? מה? מה אם לא? בסדר. זה לא יעזור. אני אשתה אפילו אקטוליטרים, הכל לא ישוב. יש אפשרות אחת רק, לקחת דבש ובתוכו בצל, לחכות שעה ואז לשתות את זה. אבל זה מה יש. ובכן, איפה היינו? כן, מה התשובה? איכן ציוונו? אומר התלמוד פשוט מאוד. יש שתי דעות. יש מי שאומר שציוונו בלא תסור, הרי כתוב בתורה שצריך לא לסור מדברי הרבנים, שנאמר לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אז אם התורה אמרה לשמוע לרבנים, אז צריך לקרוא לזה ככה, וקידשנו במצוותיו, וציוונו לשמוע לרבנים שאמרו לנו להדליק נר חנוכה. זה הגרסה הראשונה בתלמוד, וזה גם דעתו של הרמב״ם. דעה שנייה, ציוונו בשאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. במילים אחרות, אתה מצווה לעשות מה שאבא שלך עשה. אבא שלך ידליק נר חנוכה? נו, אז גם אתה תדליק נר חנוכה, זה כבר חיוב בתורה, וציוונו לעשות מה שאבא שלנו עשה, כלומר להדליק נר חנוכה. יוצא שהאבא הראשון שידליק נר חנוכה, לא ברך. הבן שלו חייב על פי התורה לעשות מה שאבא עושה, מברך. אז למה הוא הדליק נר חנוכה? למה האבא הראשון בכלל הדליק נר חנוכה? זה לא ברור בכלל. כלומר, כנראה הייתה איזו התעוררות ספונטנית של האומה.
עושה את זה בלי ברכה.
מן הסתם בלי ברכה. אני מכיר משל אישה שסיפרה לי שכאשר היא שמעה ששחררו את הכותל המערבי במלחמת ששת הימים, הדבר הראשון שעשתה הדליקה נרות. מישהו אמר לה, כתוב בהלכה, לא בשולחן, הוא לא כתוב. הדליקה נרות. למה? היא הייתה מבסוטה. כן? צהל שחרר את הכותל. מדליקים נרות. אבל השאלה היא, ממה המקור של זה? יש במסכת שבת במקום אחר, תיאור של מה שבני ישראל היו עושים בזמן שהיו גזרות נגד ברית מילה. יש מדינות, לא יודע אם היו דברים כאלה, אם הכרתם, מדינות שבהם לעשות ברית מילה זה מסוכן. אז יש דבר כזה? טוב. אז התלמוד מספר שהיו עושים ברית, אבל כדי שלא יבואו להרוג אותם, היו מסתירים את הלידה. לא היו מספרים שנולד תינוק, ואז לא היו באים להרוג אותו. אבל בכל זאת רצו להודיע לשכנים, לאנשי הכפר, שיש ברית באותו בית, שיגיעו לברית מילה בשקט בשקט. אז מה שהיו עושים, היו מדליקים נרות בחלון. ככה כתוב. ואז כל אחד ידע שיש ברית במקום הזה. עכשיו אני שואל, כמה נרות הדליקו, לדעתכם? מן הסתם שמונה, כנגד שמונת ימי מילה. אז בלילה הראשון שבו התינוק נולד נר אחד, בלילה השני שניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. יכול להיות גם משהו אחר. עוד שמונה ימים יהיה ברית. אז מדליקים שמונה נרות. עוד שבעה ימים, שבע וכו'. סדר יורד. הרי יש מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אם מדליקים בסדר עולה, בסדר יורד. אז זה כנראה המקור. כלומר, מישהו היה מבסוט אחרי שהשתחררנו מהרומאים, מהיוונים, אמר, טוב, צריך לעשות איזה זכר לדבר, הדליק נרות. זה הפך להיות מצווה. עם כל זה, ברור שיש קשר בין הדלקת הנרות לבין הנס השני שקרה בחנוכה, שהוא נס פח השמן המפורסם. נכון? מהו נס פח השמן? מסופר במסכת מנחות. מה היה הנס לפי מסכת מנחות? נכנסו הבני חשמונאי להיכל, ולא מצאו, לא נכון. לא, לפי הגמרא במסכת מנחות, לא מצאו מנורה. לא מצאו מנורה. אבל מצאו שמונה שיפודים של ברזל, וחיברו את השיפודים האלה, עשו מזה מנורה, והדליקו אותה. כך כתוב מסכת מנחות. תגידו לי, מה עושים שיפודי ברזל בתוך ההיכל? חרבות! זה הכוונה. הם מצאו חרבות של האויב. אז הם עשו מנורה מן השיפודים האלה. כמה שיפודים אמרנו?
שמונה.
למה שמונה? הרי החנוכיה, המנורה במקדש הייתה עשויה מ? שבעה קנים. אז למה שמונה? לא, פשוט, זה שבעה ועוד רגל. צריך רגל לכל השבעה קנים, לא? כמו המנורה לפי שיטת הרבי מלובביץ', שזה בקווים ישרים, נכון? אז זה מה שהם עשו. על כל פנים, ובמסכת שבת מסופר גם שהנס היה קצת יותר, אתה אומר שירי, זה גם לא מצאו שמן. לא מצאו שמן, אז הביאו שמן וכו' וכו'. ודלק שמונה ימים.
אז גוש קטיף עשו חנוכיה מפצמיים.
בגוש קטיף עשו חנוכיה מפצמרים. אחרי שימוש או לפני שימוש? אחרי, בסדר, הרגעת. עכשיו, אם כך, לפי זה יש לנו פה שני ניסים. האחד עיקרי, שזה היציאה מעבדות לחירות. השני נספח, שזה נס פך השמן. השאלה, האם יש הצדקה לעשות נס, זה לעשות חג, על יסוד נס בשמן? התשובה היא שלא. הרי כולכם מכירים את ספר מלכים, שם יש סיפור על אלישע הנביא, שמגיע לזה אישה מסכנה, אין לה מה לאכול, רוצים לקחת את הילדים שלה לעבדים, ונשאר קצת שמן בבית, אומר אלישע, תביאו את כל הכלים הריקים, ממלא את כל הכלים, ויש שם כמויות אדירות של שמן, אומר, מכרי את השמן, שלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיו בנותיו. אם כן, לא שמענו שיש חג על נס הפך של אלישע הנביא. מכאן שאין הצדקה לעשיית חג מנס פך השמן. אני רוצה אפילו קצת להוסיף יותר מזה. אם נסתכל בספר החשמונאים, חשמונאים א', או מכבים א', איך שרגילים מכל זה, אז מה כתוב שם? שיהודה שחרר את המקדש, שהוא עשה קורבנות, והוא עשה חג גדול, וקבע את החג הזה לדורות. מה עם נס פך השמן? מפיש. אין. מכבים ב' מסופר שיהודה שחרר את המקדש, ביקש מהיהודים לבוא עם לולבים, אתרוגים, הדסים והערבות, בכ"ה בכסלו, ולחגוג שמונת ימים את חג הסוכות בחודש התשיעי, כי לא הספיקו באותה שנה לעשות את חג הסוכות במקדש. ככה מובא במכבים ב'. מה עם נס פך השמן?
אין.
טוב, מחפשים אולי ביוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס אומר שיהודה המכבי שחרר את המקדש, והיהודים היו כל כך מבסוטים שהם עשו חג וקראו לו חג האורים או חג האורות. וזהו. אבל למה חג האורות? תגיד למה. לא מזכיר. נחפש במשנה. האם יש במשנה זכר לנס פך השמן? לא. חנוכה מוזכר 6 פעמים במשנה. באף לא אחד מששת המקומות מוזכר שיש נס שאירע. נחפש בתלמוד הירושלמי. מתחילתו ועד סופו. איפה נס פך השמן? אין. נחפש בספר השאילתות. כן, ספר קדום, הראשון שנכתב אחרי התלמוד, יש שם משהו כמו 10 דפים על חנוכה. הלכות, מדרשים, מה שאתם רוצים. בכל נושא שאפשר בנושא חנוכה, חוץ מדבר אחד. נס פך השמן לא מוזכר שם. אז איפה זה כן מוזכר? טוב, זה מוזכר. במגילת תענית, המובאת בגמרא בתלמוד הבבלי, וגם מובא במגילת אנטיוכוס העתיקה. יש מגילה עתיקה שנקראת מגילת אנטיוכוס, ושם כן מוזכר הדבר הזה. אם כן, היה נס פך השמן, בסדר. אבל אנחנו רואים שהקדמונים שמו את זה בצד. והעיקר מבחינתם היה העצמות המדינית. על רקע כל זה, אני רוצה לקרוא את דברי הרמב״ם, המודפסים כאן לפניכם. זה המקור השני. בבית שני, כשמלכו יוון, כלומר שהיוונים מלכו, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם. נו, אז מי הציל אותנו? קדוש ברוך. איך? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. הרי אז זה החשמונאים או זה הקדוש ברוך? מי הושיע? הכתוב שהכהנים בני חשמונאי הושיעו מיד ישראל מידם. אלא כנראה שזה אותו הדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מושיע, פירוש הדבר, צהל מנצח. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה, עד החורבן השני. אם כן, מה הסיבה של חג החנוכה? חזרה העצמאות המדינית. אגב, חזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה. מאיפה הרמב״ם יודע את זה? יתר על 200 שנה. כתוב במדרש סדר עולם רבה, מלכות בית חשמונאי 103 שנים, מלכות בית הורדוס 103 שנים. 103 ועוד 103? 206. אז זה יתר על 200 שנה. בסדר? עכשיו, כל זה נקרא חזרה מלכות לישראל. אתם יודעים מי מלך אז? המלכים הדפוקים ביותר שהיה לנו אי פעם בהיסטוריה. באמת, הכי גרועים שיכולים להיות. למשל, ינאי אלכסנדר, הוא הרג את הרבנים. עצבנו אותו, הרג אותם. מה עם יוחנן אורקנוס? הוא הכניס את האח שלו לכלא, הרג את אמא שלו. כן? זה לא הכי סימפטי. יש בעיה? טוב. מה עם... מי מלך אחרי ינאי? שלום ציון המלכה, נכון? היא דווקא הייתה בסדר. אבל לא מעמידים מלכה בדרך כלל. כן? המלכות לא עוברת לנשים, רק לגברים. אז למה העמידו מלכה?
גם כהנים לא.
כי המצב היה כל כך גרוע, שאם היו מעמידים את הבן שלה, הייתה על המקום מלחמת אזרחים. אז העדיפו לקחת אישה חזקה, שתנהל את העסק. כשמתה שלום ציון, מי מלך? שני הבנים שלה, יוחנן הורקנוס, ויהודה אריסטובולוס. מה הם עשו אחד לשני? קסר. כן? הם נלחמו זה בזה, אריסטובולוס ישב בתוך ירושלים, הורקנוס בחוץ. הורקנוס שומע שפומפיוס הרומאי נמצא באזור, הוא שולח לו מכתב, אומר לו, פומפיוס היקר, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה מוכן לבוא לעזור? באותו זמן, אריסטובולוס, גם הוא שולח מכתב. אריסטובולוס גם כן שולח מכתב ואומר, פומפיוס היקר, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה מוכן לבוא? פומפיוס עונה, אם שניכם מבקשים כל כך יפה, אני בא. וכובש את ממלכת יהודה, והופך אותה לפרובינקיה רומאית. אחר כך, אם הולך, אחרי אנטיגנוס שחתכו לו את הראש, הורדוס. הורדוס הורג את הרבנים גם כן, בכלל הוא עושה הרבה צרות ליהודים, מי מולך אחרי זה? ארכלאוס, ואגריפס. איך אגריפס קיבל את המלכות? שילם כסף לקלאודיוס. קיצור, כל האווירה שם לא משהו משהו, נכון? אומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, זה הסיבה של עשיית חג החנוכה. מכאן אתה למד שעדיף לחיות תחת השלטון של הגרוע שביהודים, מאשר תחת שלטונו של הטוב שבגויים. תראה, זה רק בדרך אגב לא מבין את זה. עכשיו, מה עם נספח השמן, ריבונו של עולם? איפה הוא? לפי הרמב״ם. אל תדאגו, גם כתוב. אוך שגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה. ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור אלא פח אחד. ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד. והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. לפיכך, ממשיך הרמב״ם, שכחתי להגיד לצלם את זה, אני מצטער. לפיכך, תקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיו הימים האלה, שתחילתם ב-25 בכסלב, ימי שמחה והלל, פסיק, ומדליקים בהם הנרות, נקודה. כלומר, מה סיפר לנו? הרמב"ם סיפר לנו שני דברים, בעקבות כך, שתי מצוות. אז ההלל הוא על מה? על הראשונה. והנרות, על השנייה. ההלל על העצמאות המדינית, הנרות על נס פך השמן. אבל אתם מבינים שהנרות בעצם במקור מהווים דבר, הייתי אומר, קטן. עד כאן ברור. עכשיו אני רוצה לסבך את זה. מדוע החשמונאים החליטו לעשות את חנוכת המקדש בכ"ה בכסלו? לא, הם לא נכנסו בכ"ה בכסלו, הם נכנסו בתחילת חודש כסלו, ככה מובא בספר המכבים. ואומנם הם עבדו קצת לנקות את המקום וכו' וכו', והתחילו את החנוכה בכ"ה. אבל מה היה שדווקא בכ"ה? אז מסובב בספר המכבים מפורש, שהם עשו את זה בגלל ש3 שנים לפני כן בדיוק, אנטיוכוס גם כן עשה חנוכה. הוא עשה את חנוכת המקדש האלילי לזאוס אולימפיוס, עשה אותו בכ"ה בכסלו. הוא טימא את המקדש, הכניס את הפסל של זאוס, הקריב חזיר על גבי המזבח, כל זה היה בכ"ה בכסלו, ולכן רצו להראות לו, אתה עשית את החנוכה שלך בכ"ה בכסלו, אנחנו עושים את החנוכה שלנו בכ"ה בכסלו.
במובן כך, במובן למה לא היה להם זמן להכין את השם?
מה? לא היה זמן למה?
להכין את השמן, למה
צריך... אתה יודע מה זה להכין שמן?
לא, הימים.
זה לא כל כך פשוט. לא כך.
אבל כתוב שתוך 8 ימים הם הכין לשמן חדש. היה להם יותר מ-8 ימים.
לא יודע אם זה לא מספיק 8 ימים. לא יודע. אבל עובדה, מה אני אעשה? עכשיו שאלה קטנה. על אנטיוכוס. מדוע אנטיוכוס החליט לעשות את חנוכת המזבח האלילי שלו בכ"ה בכסלו? לא. כי זה היה חג החנוכה. חנוכה של מה? בואו נבדוק. תסתכלו במקור הראשון שמודפס לפניכם. צריך תמיד לקרוא במקור ראשון. כי כה אמר, זה בספר חגי. חגי חי בתחילת ימי בית שני. כלומר, בערך 250 שנה לפני תקופת החשמונאים. אם לא 300 שנה, תלוי איך, יש בעיות של קרונולוגיה, על כל פנים, זה הרבה הרבה זמן לפני שיהודה המכבי בכלל נולד. בסדר? טוב. אפילו לפני שאנטיוכוס נולד. כי כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. לי הכסף, ולי הזהב, נאום השם צבאות. גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון, מן הראשון, אמר השם צבאות. ובמקום הזה אתן שלום, נאום השם צבאות. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש. מה זה התשיעי? מה זה התשיעי? פחות קצת שיתוף פעולה אני מקבל. כלומר, מדובר ב-24 בכסלו, שזה מה שנקרא בשפה שלנו ערב חנוכה. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, מלך פרס, היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור, כה אמר השם צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור. מעניין מאוד. שמציינים לנו את התאריך. דע לך שהתאריך הזה, 24 בכסלו, הוא יום שבו צריך לשאול שאלות לכהנים. אוקיי? ואיזה סוג שאלות אתה חושב שצריך לשאול את הכהנים ב-24 בכסלו? הנה, הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ולנזיד ולייין ולשמן ואל כל מאכל, היקדש, ויענו הכהנים ויאמרו לו, ויאמר חגי, אם יגעתם מן נפש בכל אלה היתמה, ויענו הכהנים ויאמרו יתמה. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם, וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם, תמהו. כלומר, איזה סוג שאלות צריך לשאול את הכהנים? שאלות של טומאה וטהרה יום לפני קפה בכסלב. אז מעניין, זה כנראה שכבר איזה מין אופי מיוחד ליום הזה, שקשור גם לכהונה וגם לטומאה וטהרה. ועתה סימונה לבבכם מן היום הזה ומעלה. מה זה ומעלה? קפה בכסלב, נכון? מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם, מיותם בא אל ערימת 20 והייתה 10. בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20. היקטי אתכם בשידפון ובירקון ובברד את כל מעשי ידיכם, ואין אתכם אליי נאום השם. כלומר, מה שהיה באותה שנה, לא ירד גשם, הייתה שנה מקוללת, היבול ירד למטה מ-50%, בקיצור הייתה שנה על הפנים, כמו שאומרים. סימונה לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי. רואים שהנביא פה כבד קצת, הוא מדגיש משהו. למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. אהה, אז מה קרה בכף דלת בכסלב? היה היום שבו ייסדו את ההיכל. כלומר, הכינו את המזבח. אז מתי התחילו להקריב? למחרת, בקפה בכסלב. זאת אומרת, קפה בכסלב היה חג של חנוכת המזבח של בית שני, לפני אנטיוכוס. עכשיו, לפי זה מובן מדוע אנטיוכוס החליט לטמא את המזבח דווקא ביום שבו היהודים מציינים את חנוכתו. יוצא לפי זה שהחנוכה של החשמונאים היא כבר שלישית. בסדר? בואו נמשיך. העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ועץ הזית לא נשא, מן היום הזה אברך. ויהי דבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש למור, אמור אל זרובבל פחת יהודה למור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו, ביום ההוא נאום השם צבאות, תקחך זרובבל בן שאלתי אל עבדי נאום השם, ושמתיך כחותם, כי בך בחרתי נאום השם צבאות. כן? כלומר, ברור, אם כן, שיש לתאריך הזה, קפה בכסלב, מקור קדום. עכשיו, זה לא מספק אותי. כי הייתי רוצה להבין מדוע אלה שבנו את בית שני החליטו לעשות את חנוכת המזבח בקפה בכסלב. ככה יצא. המהר"ל מפראג אומר, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. לא יכול להיות מה זה. המקדש, ככה יצא, בפוקס. נו, פשוט מאוד. כי זה היה, לא, מה?
לבית הראשון אנחנו יודעים משהו, מתי חנוכו אותו?
חנוכת בית ראשון הייתה בחט בתשרי. לא הולך. מה? פשוט כי זה היה חג האורים. אני אשאל לכם שאלה. מה זה חג הביקורים? שבועות, נכון? מה זאת אומרת? בשבועות היו מביאים את הביקורים? לא. החל משבועות היה אפשר להביא ביקורים. מתי בדרך כלל היו מביאים את הביקורים? לא בשבועות, אלא בסוכות דווקא. כי היהודי, היו לו רימונים למשל. הרימונים יוצאים אחרי שבועות. אז מתי הוא יביא את הביקורי רימונים שלו? בפעם הבאה שהוא מגיע לירושלים, כלומר בסוכות. כלומר, הבאת הביקורים הייתה מעשה נמשך לאורך כמה חודשים. עד מתי אפשר להביא את הביקורים? ביקורים. הצוקות. למה? כי אחר כך זה חג האסיף. אגב, מאיזה פירות מביאים ביקורים? משבעת המינים, נכון? חיטה שעורה, תאנה, גפן ורימון, זית שמן ודבש. כן, כלומר, תמרים. ויש לי שאלה, מה יעשה האדם שהפירות שלו יצאו מן העץ רק אחרי סוכות. מה יעשה? שנה הבאה? מה, אז היא ירכיב עד אז. מה? אז צריך עוד תאריך, נכון? מהו התאריך? בואו נסתכל במסכת ביקורים, פרק א' משנבד. הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. יבש המעיין, נקצץ האילן, מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מעצרת ועד חג. מה זה מעצרת? משבועות. ועד חג, מה זה חג? סוכות. מביא וקורא. מה זה אומר מביא? מביא את הביקורים, וקורא פרשת ארמי עובד אבי. מן החג ועד חנוכה, מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בטרה אומר, מביא וקורא. במילים אחרות, חג החנוכה הוא הגבול האחרון של מצווה מן התורה של הוועד ביקורים. זה יוצא לפי זה שהתאריך הזה, כ"ה בכסלו, יש לו משמעות על פי מצוות התורה, לא מדרבנן. עכשיו אני שואל, מה פתאום כ"ה בכסלו? צריכה להיות איזושהי סיבה. ההסבר הוא פשוט מאוד. מהו הפרי שיוצא רק אחרי סוכות? הזיתים, נכון? עכשיו, אם כן, החברה החקלאית, שיש לה הרבה מאוד זיתים, אגב, מה זה התקופה של המסיק? זה עכשיו, נכון? כן, שמחסום וואץ' וכולם באים לבדוק את כל הליקוד של הזיתים, וכולי, זה התקופה הזאת. וזה נגמר עם חנוכה. תמיד ידוע שיש שקט ביהודה ושומרון בתקופה הזאת, ויש שהערבים עוסקים. ואם היא תזרק אבן אחת, ויהיה עוצר על האזור, אי אפשר יהיה יותר, כלומר, כל היבול הלך, אז משום מה פתאום הילדים שקטים ולא זורקים אבנים ולא כלום. זה נגמר בקפה בכסלב. עכשיו, מה עושה חברה חקלאית שגמרה למסוק את הזיתים? היא עושה חג. חג כמו חג האסיף. כמה ימים? 8 ימים. כמו בסוכות. מה יהיה המוטיב המרכזי של חג שבו מדברים על זיתים? שמן, נרות, סופגניות. כלומר, האבותינו כבר במקדם, עוד לפני בית ראשון אולי, היו חוגגים חג חקלאי שקשור לאור בתקופה הזאת, ולכן אלה שבנו את בית שני החליטו לעשות את חנוכת המזבח של בית שני דווקא בתאריך הזה. ולמה דווקא בית שני? כאן אנחנו ניגשים כבר לדבר הרבה יותר עמוק. מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני? בבית ראשון שרתה שכינה. בבית שני שרתה שכינתונת. איך אני יודע? זה כתוב מפורש בזכריה. כתוב, רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי בתוכך נאום השם. ויראני את יהושע הכהן הגדול. ומאז מה הוא רואה אחר כך? ראיתי, והנה מנורת זהב, כולה וגולה על ראשה. זה דבר השם אל זרובבל, לא בחיל ולא בכוח וכולי. כלומר, בתקופת בית שני הייתה תחושה שחושך ירד לעולם. כלומר, זאת היא תקופה חורפית מבחינה מטאפיזית. זאת התקופה שבה גילוי השכינה מסתלק, אבל עדיין איזושהי שארית של אורה מופיעה. זה התקופה של הדלקת הנרות. זה גם התקופה שבה הפולחן של אלוהות על ידי הדלקת נרות הפך להיות פופולרי. לכן אלה שבנו את בית שני, הנביאים שבנו את בית שני, היו בעלי תודעה מטאפיזית גבוהה מאוד, והם אמרו, אם כן, הדלקת הנר ובניין בית המקדש זה אותו הדבר. בוא נבנה את בית המקדש בתאריך שקשור לאור. עכשיו לפי זה נשאלת השאלה, מי הראשון שחגג את חג החנוכה בהיסטוריה? האדם הראשון, נכון? איך את יודעת? כתוב פה. הנה, בבקשה, נא להסתכל במקור התחתון שמה, ממסכת עבודה זרה דף ח' עמוד ב', אמר רב חנן בר רבה, קלנדה, 8 ימים אחר תקופה, סטרנורה או סטורנליה, 8 ימים לפני תקופה, וסימנך, אחור וקדם, צרטני וגומר. כלומר, יש שני חגים של שמונה ימים שהרומאים נוהגים אותם, חג הקלנדה וחג הסטורנלה, והחגים האלה זה שמונה ימים לפני תקופה, שמונה ימים אחר תקופה. מה זה תקופה? תקופה זה כינוי ל-21 בדצמבר. זה נקרא תקופה. תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון, הנה, זה המקור שלה, יום שמתמעט והולך. למה? אם הוא חטא באלף בתשרי, אז אחר כך הימים הולכים ונהיים קצרים יותר. אמר, אוי לי, שמה בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד, וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת, הגיע ל-21 בדצמבר, וראה יום שמאריך והולך. כמה זמן לקח לו כדי לראות שהיום נהיה יותר ארוך? 3 ימים לפחות. אז היא הגיעה לליל ה-24 בדצמבר. אמר, מנהגו של עולם הוא. הלך ועשה 8 ימים טובים. עד העיר 1 בינואר. נכון? זה חג הסטורנליה. של סטורנוס. לשנה האחרת, עשאם, שימו לב לביטוי, לשנה האחרת. מזכיר לנו משהו. עשאם לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמיים. והם, הרומאים, ואחר כך הנוצרים, קבעו לשם עבודת כוכבים או עבודה זר. כלומר, המקור הקדום של חג המולד, הוא התגברות האור החל מה-21-24 בדצמבר, וזה מצדיק חג של 8 ימים. למה 8 ימים? כי זה תוספת על הטבע. הטבע זה בריאה ב7 ימים, למעלה מהטבע, כלשהו תוספת, 8. עכשיו, באופן ממוצע, חג החנוכה וחג המולד בממוצע יוצאים באותו זמן, בשנה הראשונה של בריאת העולם יצא באותו זמן. יוצא לפי זה שהראשון שעשה את חג החנוכה היה אדם הראשון. אבל זה לא לגמרי פשוט הסיפור הזה. כי למה הוא עשה חנוכה? בגלל שהאור הולך וגובר. למה האור הולך וגובר החל מהתאריך הזה? מסיבות אסטרופיזיקליות, נכון? כלומר, ההטייה של ציר כדור הארץ היא כזאת שזה מגיע לתקופה שבה היום מתארך. אם זה ככה, יוצא שהראשון שקבע שתהיה תוספת אור החל מקפה בכסלב, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שמדליק את הנרות החל מקפה בכסלב. עכשיו, אני מבין בעצם מה שכתוב. בואו נספור. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו. 10. ועבור וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני, כבר הגענו ל-20. המים, ויומר אלוהים יהי אור. ה-25. כלומר, המילה ה-25 בתורה היא הפעם הראשונה שמופיעה המילה אור, וזה בפסוק השלישי, שהוא החודש השלישי מאז בריאת העולם. אם כן, אנחנו רואים שיש פה איזה מין סדר ראשוני, שקובע שהתאריך הזה הוא בעל משמעות עוד מראשית ההוויה, אבל הוא לא יכול להפוך לחג כל זמן שאין מאורע היסטורי לאומי שמצדיק את זה. עד כאן זה ברור? עכשיו, יש לי קצת בעיה עם כל מה שאמרתי. כי אם זה נכון, יוצא שהמוטיב האמיתי של חג החנוכה המקורי, זה האור. ולא מה שכתוב בספר המכבים, שזה השחרור. מעניין, כנראה שחג החנוכה עובר שלבים שונים. יש מבריאת העולם ועד אנטיוכוס, חג החנוכה קשור לאור. מאנטיוכוס ועד חורבן בית שני, העצמאות. מהעצמאות ועד חנוכה שנת תו רש עין ח' זה חוזר להיות האור. כי אין עצמאות מדינית, אז מה אתה חוגג? אתה חוגג את האור. מחנוכה תו רש עין ח' ואילך, זה חוזר להיות העצמאות. מה קרה בחנוכה תברש עין חט? מה? לא. לא הצהרת בלפור. הצהרת בלפור הייתה לפני כן. החלטת האום? לא היה אום בתברש עין חט. 1917-18, משהו באזור. זה דצמבר שנת 1917. לא, לא הצהרת בלפור. הצהרת בלפור הייתה לפני כן. אלנבי כבש את ירושלים כדי לממש את הצהרת בלפור. זאת אומרת, הפעם הראשונה שמבחינה פוליטית מומשה הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. זה קרה בכף דלת, בכסלב, תברש עין חט. היה יהודי אחד, השופט פרומקין, שפנה אל הרב קוק, ואמר לו, מדוע שלא נעשה חג מכיבוש ירושלים על ידי אלנבי? ענה לו הרב קוק, אתה צודק, היה ראוי, אבל המצב של העם עכשיו בדיכאון עצום בגלל הספר הלבן ובגלל הפרעות של הערבים, אי אפשר. אבל באמת היה ראוי. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שבכל זאת התפרסם לאחרונה בדף שיוצא מטעם בית הרב. בית הרב קוק זה לא רחוק מפה, זה כמה מטרים מפה. יש ציטוט פה מעיתון הנקרא התור, מתו רש פ' א', כלומר 1921. וכך כתוב, בכף דלת בכסלב מלאו 3 שנים לכיבוש ירושלים. אני קורא מתוך העיתון. כלומר, צילום של העיתון דאז. לזכר המאורע, סידר ועד העיר בשבת כף ג' בכסלב, טקס מיוחד בבית הכנסת הגדול שבחורבת רבי יהודה החסיד. זה היה בית הכנסת הגדול באותם הימים. בו ביום התפללו בבית הכנסת הגדול, הוד מעלתו, הנציב העליון, הרברט סמואל. הוא היה יהודי, אז הוא הלך להתפלל בחורבה. ובניו, לרגל חגיגת חתונת בנו אדווין סמואל, היה בית הכנסת מלא, הסדר בבית הכנסת היה כמו בשבת נחמו. מה זה שבת נחמו? אתם יודעים, כשהרברט סמואל הגיע לירושלים, בשבת הראשונה שהוא עשה פה, זה היה, הוא עלה לתורה, למפטיר של שבת נחמו, והוא קרא נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, וזה עשה רעש גדול. הנציב ישב על כיסא מוזהב, תחת חופה מקושטת, מימינו ישב הרב קוק, ומשמאלו הרב יעקב מאיר. אחרי התפילה, שנמשכה 2.5 שעות, נערכה חגיגה לזכר השחרור שחל למחורתו. את החגיגה, נפתחה בנאום של מר דוד ילין, ראש ועד העיר. אחריו נעמו הרבנים קוק ויעקב מאיר. החזן ברדקי שר את פרקי שיר המעלות, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. אחר כך הקריאו תפילה מיוחדת שחוברה על ידי הרב קוק. החזן התפלל תפילת הנותן תשועה למלך בריטניה. ומי שברך לנציב, בשיר התקווה נגמרה החגיגה. כלומר, שרו את התקווה בחורבה של רבי יהודה החסיד. כלומר, כף דלת בכסלב, מכאן ואילך בעצם חג החנוכה הופך להיות החג של השחרור הלאומי. יוצא לפי זה שהחג הזה הוא אמביוולנטי. הוא גם חג של חירות וגם חג של אור. השאלה האם זה באמת דואלי או לא. התשובה היא שזה לא דואלי, מסיבה פשוטה. החירות הייתה ממה? מיוון, לא? יוון. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, ותהום זה רומא. אם כן, יוון מכונה בכינוי חושך, והשאלה היא, למה? פשוט מאוד. הרי לכאורה זה סקנדל לכנות את יוון חושך, זה ממש טעם גרוע. שהרי היוון היא מכל המלכויות, דווקא זו שהביאה יותר אור לעולם. נכון? לא צריך לפרט למה. יש הרבה אורות שיצאו מיוון. האור של המדע, של הפילוסופיה, של הדמוקרטיה, של האסתטיקה. קשה מאוד לומר, אם כן, על יוון דווקא שהיא חושך. אז למה חז"ל אמרו על יוון שהיא חושך? בגלל שאור מחשיך אור. וכאן אני צריך להיכנס יותר לעומק. מה הייתה התגובה הראשונה של היוונים כשהם פגשו את היהדות? הייתה הערצה עצומה. הערצה. הם פשוט התפעלו מאוד מן האומה הזאת. למשל, הראשון שאנחנו שומעים על, ממנו סיפור על מפגש בין יוונים ליהודים, הוא קלארקוס. קלארקוס, תלמידו של אריסטו. הוא מספר על פגישה שהייתה בין רבו אריסטו לבין יהודי חכם בשם שמעון, שהוא, כפי הנראה, שמעון הצדיק. כן, מי היה אותו שמעון חכם בימי אריסטו? שמעון הצדיק. והוא מספר, קלארקוס, שאריסטו התפעל מאוד מאותו יהודי, שהיה חכם כל כך, שהיה אפשר לחשוב עליו שהוא יווני. עכשיו, זה אומר הרבה מאוד משהו על על ההערצה היוונית ליהדות, שהמדד לשפיטת הערך של איזושהי תרבות, זה התאמתה לערכים של התרבות היוונית. כן, זה היה הרבה שנים לפני שקלוד לוי שטראוס לימד שאין עניין לשפוט את התרבויות לפי סולם הערכים של המערב. אבל אנחנו רואים שאצל היוונים יש איזשהו קושי לשפוט את החוץ כפי שהוא, מצד הערכים שלו. הדבר היותר חמור היה מה שמובא באיגרת אריסטיאס אל פילוקרטס. שם מתוארת השמחה האדירה שהייתה למלך תלמי השני פילדלפוס, כשהוא שמע שיש אפשרות לתרגם את התורה ליוונית. והוא הזמין אצלו את ה-70, 72 יותר נכון, כדי לכתוב את הספטואגינטה, תרגום התורה ליוונית. השאלה היא, האם זה היה טוב, זה היה רע, לדעת התלמוד, באותו זמן שתרגמו את התורה ליוונית, ירד חושך לעולם 3 ימים. והיה היום הזה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. לכאורה, מה אכפת לך? שיתרגמו את זה גם ליוונית, מה יש? אלא במיוחד שכאשר ישראל עברו את הירדן, תרגמו את התורה בער היטב ל-70 לשון. אז מה אכפת לך שיתרגמו ליוונית? יש הבדל. אם אתה מתרגם ל-70 לשון, זה אומר שכדי לתרגם את הפסוק אחד בתורה, צריך לתרגם אותו ל-70 לשונות. כי בלי 70 לשונות יחסר משהו. אבל אם אתה מתרגם רק ליוונית, אתה אומר שבעצם מה עשתה היהדות? יש לה ספר נפלא, תורת משה, וצריך להגיד כל הכבוד ליהודים שהם הצליחו לשמר את הספר החשוב הזה, כדי שיגיע שלם בשעה שהוא צריך להצטרף אל האוצר של התרבות הכללית. כלומר, אנחנו נתרגם את התורה ליוונית וניתן לה מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה לצידן של היצירות של אריסטו ואפלטון. ואז זה יהפוך להיות נכס של התרבות האנושית. הדבר הזה, האור הזה, הוא החושך הגמור, ואני אסביר מדוע. כי לפי זה התורה היא חוכמה. אם זה חוכמה, חוכמה זה אוניברסלי. לא משנה מי גילה את חוק הגרביטציה? האם זה היה בריטי בשם אייזיק ניוטון או מישהו אחר? התפוחים ממשיכים ליפול על פי החוקים של ניוטון, אפילו בלי לדעת שניוטון היה בריטי. והם נופלים לא רחוק מן העץ, מצד האמת, אבל תמיד פחות או יותר באותו מקום לפי חוקי הגרביטציה. כך שחוק הגרביטציה הוא חוק אוניברסלי, הוא נכון בכל תרבות נתונה. אבל התורה איננה חוכמה. החוכמה, התורה היא דבר השם. היא הדיבור האלוהי. אם זה הדיבור האלוהי, דיבור מופנה לאישיות. כלומר, על מנת להבין את מה שהדיבור רוצה לומר, אני צריך לדעת מי היא האישיות שאליה מופנה הדיבור הזה. לפי זה יש זהות אנושית ספציפית שדרכה הדיבור הזה עובר. וזה בהכרח מי שהדברים הופנו אליו, דיינו עם ישראל. השאלה היא אם הטענה הזאת יכולה להחזיק מים. הטענה שאנחנו טוענים שהתורה היא דיבור ולא חוכמה, ברור שטענה כזאת אנחנו יכולים להשמיע בתקופה שהנבואה הייתה מפורסמת בעולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא היה מדבר. אבל החל מהפילוסופיה הקלאסית ואילך, הנבואה פסקה מן העולם. אז השאלה היא, האם זה עדיין לגיטימי לראות בתורה דיבור, או שמה היא רק חוכמה? ודבר כזה הוא לא ברור כל כך. כתוב שמשעה כשנכנסו יוונים להיכל, מה ההמשך? תימאו או תמאו? יש גרסה, תימאו כל השמנים שבהיכל. כלומר, באופן אקטיבי, היוונים היו מתמאים את השמן. ושאלו, לא, עצם זה שנכנסו להיכל, מכוח זה תמאו כל השמנים שבהיכל. כלומר, הייחודיות של ישראל, דיינו השמן שלא מתערב במים, שצף על פני המשקים, הייחודיות הזאת איבדה את משמעותה. היה מקום לחשוב, אם כן, שהיהדות אינה אלא מקרה פרטי, פולקלורי, של התרבות הכללית. שהיא כמובן היוונית. כמובן? והטענה הזאת לא יכולה להתברר על ידי הניצחון הצבאי. כי הניצחון הצבאי הוא מקרי. פעם אתה חזק, פעם היווני חזק. לכן היה צורך בנס פך השמן, שמגלה שעדיין, גם בתקופה שאין גילוי נבואי, עדיין השכינה שורה דווקא בעם ישראל, ולכן צדקנו במלחמתנו. כלומר, זה אור מסוג אחר. האור של הפנים מול האור של העורף. עד כאן מובן? כן. לפי זה יוצא שהשאלה, האם בכלל אפשר לדבר על מונחים כמו, למשל, פילוסופיה דתית. האם הדבר הזה הוא אפשרי? חג החנוכה אומר שבעצם לא. כי הפילוסופיה מקורה באפשרות לדבר על ההוויה בלי מי שאמר והיה העולם, בעוד שהנבואה, או נגיד המסורת הדתית, מתייחסת אל הנבואה, דיינו אל הגילוי פנים אל פנים של מי שאמר והיה העולם. לכן ביסודו של דבר, זה לא אותו דבר. כן? לכן לא מובן מדוע, אגב, סיפרתי לכם את הסיפור על הרמן כהן, לא? לא סיפרתי. אז אני אספר. היה יהודי אחד בשם הרמן יחזקאל כהן בברלין. לימד את הנאו-קנטיזם. והוא הסביר בהרצאה מבריקה מאוד שבעצם היהדות זה דבר נפלא. יהדות is beautiful. כי היהדות היא המימוש האופטימלי של תורת המוסר של עמנואל קאנט. כלומר, משה הסתכל בביקורת התבונה התאורה, וביקורת התבונה המעשית, ובפרולגומנה, וכתב את התורה. ובעקבות כך, גם הרמב״ם וגם רבי עקיבא הוא מדבר עליו. דברים נשגבים ונפלאים, כמה שהיהדות זה טוב. כן? זה הקנטיזם במיטבו. הוא אפילו כתב ספר על זה. דת התבונה ממקורות היהדות. ישב בהרצאה שלו, כבר צריך להבין איזה מין מעמד זה היה בברלין של אותם הימים, של תחילת המאה ה-20, פרופסור זקן לפילוסופיה שנותן הרצאה בפני מאות אנשים, זה מרשים ביותר. וזה כמעט מרשים כמו ההרצאות במחניים. והיה שם איזה יהודי, יעקב גורדין, שהוא היה גם מקובל וגם מרבותיו של הרב אשכנזי, והוא אמר, יש לי שאלה. כן, אז הרד פרופסור אומר לו, בבקשה. והוא אומר, בכל הסיסטמה הזאת, כל השיטה הזאת, איזה מקום יש לריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. בום. התגובה הייתה שהרמן כהן התחיל לבכות. התפרץ בבכי. מדוע? בגלל שהשאלה הזאת חשפה את ההכרה שהייתה להרמן כהן, שבסופו של דבר כל הסיפור הזה זה הדבקה. אתה מנסה להפוך דבר חי לדבר אימפרסונלי סיסטמטי. את המסורת הדתית, הנבואית, כביכול כאילו שהיא סוג של פילוסופיה. אבל גם כשזה אומר אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה לא זה. כן? זה משהו חי. זה מישהו, זה לא משהו. ולכן זה בעצם לא יכול לעבוד, וזה מה שנס פך השמן מגלה. כפי שאומר המהר"ל, היכל, היכל זה בגימטריה 65, יוון זה בגימטריה 66, אז יוון גברו על ההיכל. אבל יש משהו שיותר פנימי מן ההיכל, זה קודש הקודשים, שלשם נכנס כהן גדול. ואת זה הם לא הצליחו לטמא, משם בא איזה ניצוץ של טהרה, קדום, שמתגבר על יוון. את זה בעצם אומר הרב קוק בעין איה. תומעת השמנים, כן, אני קורא כאן בעין איה על שבת, תומעת השמנים, השחטת המידות והדעות שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים ושלטונם, היא הצרה היותר איומה הנוגעת על נפש האומה. זאת היא אומנם ממפלאות ממדעים, שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו, נפגמו מתגרת עול יוונית, הנה כשם שהכהן הכללי שבא מה שמוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען היות למופת לעם כולו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם מה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, אני אמנם לא כהן, אבל אני קצת כהן. התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה היא גנוזה בעומק הלב הישראלי, וכבר ביארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני הנאכל לבעלים, כן, הרי מעשר שני, במקום להיות מובה אל הכהן, מי שגידל אותו אוכל אותו, כאילו שהוא בעצמו כהן, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה התאורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. אבל עוד יותר עמוק בלב שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה עם האמונה העיקרית בשם השם אלוהי ישראל, הוא הכהן הגדול הנכנס, והרצון והחזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם, האמונה בכללה, זהו העולם הפנימי הישראלי שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול. הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש, ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים, אותו הפח הקטן שמונח בחותמו של כהן גדול, לא יוכלו היוונים לתמאות, לעקור מכלל ישראל, כישורם הפנימי העמוק עם השם אלוהי ישראל. זה לא יוכלו כל בעלי כוח, וזה לא. וזרוע כמו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונערות לא ישטפוה. אמנם כאשר הפח נשאר בקטנותו, כאשר האמונה רק בלב תהיה גנוזה ועל החיים בפועל לא תראה את כוחה, במה זה תוכל עמוד, כיוון שהחיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת שלא על פי היסוד של האמונה הפנימית, הלא תוכל חלילה שארית הפלטה להיקוות מערימת הדשן של החיים המוזרים המוצברים עליה ומונעים את אורם מלהתפשט באפס עצים תכבה אש. אבל זהו הכוח הנפלא שיש ברשף האור הגנוז, שאף על פי שימצא לפניו דרכי חיים הפוכים מתוכנו, דעות המתפשטות העומדות מנגד לו, מבלי דעת של אותן בעלי הדעות שהם בזה הולכים בדרך הפוכה מאשר תמון בפנימיותם היותר עמוקה שבנפשם. כלומר, לפעמים האדם עושה את ההפך הגמור ממה שגנוז במעמקי הכרתו, הנה תגלה יד השם על ידי עלילותיו, אם עם זו בחר לו, והניצוץ הקטן יתלהב ויעקור משורש את כל אורחות החיים הזרים, ואת כל הדעות ההפכיות אשר נערמו עליו חומרים חומרים, והתפשט על כל אורחות החיים להשיב ליבן של ישראל אביהם שבשמיים, עד שיספיקו כוחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים לדרך התורה והמצווה להחיות את ישראל ולהאיר אורם עד עבור כל הזמן ההווה ועד בו התקופה החדשה של אור חדש על ציון עד בו שנת גאולה ויום רצון השם ובא לציון גואל ושבת בשב יעקב. כלומר, מה שהרב אומר בעצם שהפח הקטן של השמן של הכהן הגדול זה בעצם מקביל לרוח החיים שנמצאת במעמקי הנפש של כל אחד מישראל שמתפרץ גם בשעה שכל החיים החיצוניים נטמעו. עכשיו, יש לי עוד הרבה מקורות, אבל אני רואה שאני לא את הכל אני אספיק. אני רוצה ללמוד איתכם את המקור התחתון שמובא כאן, שהוא חשוב ביותר. מה ה... בעצם הסיבה שחג החנוכה לא בטל? הרי אם זה חג של עצמאות, היה צריך להיות שעם חורבן בית שני, יתבטל חג החנוכה, כמו שהתבטלו אגב כל החגים של בית שני. כלומר, בימים בית שני היו הרבה חגים שהיו נשמרים בתוך האומה, הם מובאים במגילת תענית, שבהם היו מציינים את כל המאורעות הגדולים של תקופת החשמונאים. כל החגים האלה עבדו מן האומה עם חורבן בית שני. מה שנקרא בטלה מגילת תענית. אז מדוע חג החנוכה לא התבטל? השאלה הזאת אגב נשאלה על ידי הגמרא במסכת ראש השנה, מדוע החנוכה לא בטל? ואומרים, משום דה התפרסם ניסה. כלומר, הנס כבר מפורסם. איזה נס? מה? מה? נס פח השמן. כלומר, נס פח השמן מגלה שיש משמעות לחג הזה גם אחרי ביטול טעמו. כנראה אם כן שהמאבק שהתחיל בימי החשמונאים צריך להימשך והוא טרם הוכרע. מהו המאבק הזה? כאן אני רוצה להיכנס לאינטואיציה גאונית של רבי אברהם ביבאגו. מה? רבי אברהם ביבאגו היה רב, קודם כל. והוא היה יהודי, רב. כן, קוראים לו רבי. והוא היה גם יהודי. חי בספרד שני דורות לפני גירוש ספרד. הוא שייך לאסכולה של האחרונה של תלמידי הרן, רבינו ניסים מגרונה, מהחברים של רבי חסדאי קרסקס, רבי יוסף אלבו, כל החוג הזה. רבי אברהם ביבאגו כתב ספר בשם דרך אמונה. עמוק מאוד. חלקים גדולים ממנו פורסמו בהוצאת מוסד ביאליק. והאקדמאי שפרסם את זה כתב הקדמה. ובהקדמה הוא אומר שזה מדהים לראות איך שרבי אברהם ביבאגו מצליח לראות באגדות חז"ל חשיבה פילוסופית. תודה רבה. כן, כלומר, הוא מגלה למרבה תדהמתו שאפשר לחשוב שכשחזל אומרים משהו הם גם חושבים. טוב, על כל פנים, רבי אברהם ביבאגו שואל שאלה, והיא מדוע הגלות היא בעלת אורך משתנה. יש שלוש גלויות בהיסטוריה. הגלות הראשונה, גלות מצרים. כמה זמן הייתה? 210 שנים. הגלות השנייה, גלות בבל, 70 שנה. והגלות השלישית, כמה זמן? 1880 שנה. כן, מחורבן בית שני, עד הקמת מדינת ישראל, 1880 שנה. זה הרבה. עכשיו, רבי אברהם ביבאגו לא ידע בדיוק מתי זה ייגמר, אנחנו כבר יודעים מתי זה נגמר, אבל שלוש גלויות בעלי אורך שונה. רבי אברהם ביבאגו אומר שבעצם, כל גלות באה כדי לבחון אלטרנטיבות לזהות הישראלית. מה שהוא מכנה הצורה הישראלית, או בשפה אחרת, השכל העליון. מהו השכל העליון שבאומה הישראלית? הכוזרי אומר, הנבואה. עכשיו, עם ישראל מתייחד בשכל העליון הזה, בנבואה, אבל יש הרבה מועמדים להחליף את עם ישראל, והם מציעים את, את ברקולתם בתור אלטרנטיבה לנבואה. סך הכל, הנבואה זה לא משהו כל כך מיוחד, יש לנו משהו דומה. בוא תקנה. מה הם הדברים? יש כל מיני תרבויות שקמו כדי להציע תוכן רוחני. מה הם? הנה, כאן יש ביטוי, הנה, אני קורא בפנים, השכל הוא גולה בין החושים ובין חלקי הדמיון. זה פתגם פילוסופי עתיק, שאומרים שהשכל גולה. כלומר, השכל נכנס למקום שהוא לא שלו. הוא גולה בין החושים ובין הדמיון. אשר הכניעו ויגרשו מסתפר בנחלתו וישימוהו שפל ודל. כן, האומה הישראלית, היותה בגלות, הוא משלמותה, כלומר לשם שלמותה, עד תשקיף ותדע מהות השכל האמיתי. ואז תהיה שכל בפועל. מה שכאן כל כך רצה, זה יגיד חשיבה אפריורית, תבונה אפריורית. והכוחות האחרות, דיינו החושים והשכל, תהיינה נכנעות אל זה השכל, וממלא, וגם האומות האחרות יקנעו אז אל זאת האומה, ואז לא יוסיף להגלותה, ובילה המוות לנצח. ואמרו זל, אין בן דוד בא שיכלו נשמות שבגוף, והם הכוחות הנפשיות הגשמיות, והוא מאמר נמרץ, וזהו גם כן אומרם, היום מבקולו תשמעו. זאת תשובה וכו'. אילה זאת, עכשיו אני קורא כאן שורה אחר כך, אילה זאת, גלתה האומה הזאת שלוש גלויות כסדר. הראשון במצרים הנמשכים אחרי החוש, כמו שיגלה השכל בין החושים ומשם עלתה ונגאלה. כלומר, יש איזה אבחון, מה זה התרבות של מצרים? זה היה הפיתוח התרבותי המקסימלי, המשוכלל ביותר של החוש. החוש זה מתחיל, מי שמכיר קצת את התרבות האפריקאית, לעומקה, יודע שיש פה מודעות, במיוחד באנימיזם האפריקאי, יש מודעות גדולה מאוד לתוכן החיים המורגש בחושים. אם ראיתם פעם אומנות מצרית עתיקה, רואים את זה, על המקום. זה מאוד בולט, זה לא דומה ליוון בכלל. כן, כלומר, ביוון יש אור בלי עיניים, אבל יש אסתטיקה חיצונית. מצרים זה היה חי. זה היה בעל משיכה עצומה, שאבותינו היה קשה להם להתמודד עם זה. מי היו חכמי מצרים? החרטומים. כן, חרטום איפה זה? בסודן. כן, זה קרוב מאוד לאפריקה השחורה. ואותם חרטומים מתמודדים עם משה. איך משה מתחיל? הוא עושה מה שהם עושים. הוא הופך מטה לנחש, הוא הופך מים לדם, הוא מוציא צפרדעים מן היאור. נו, אומרים לו, ככה מובא במדרש, עפר אתה מביא לעפריים, אתה תלמד אותנו את המקצוע שלנו. ואז זה מגיע לכינים. הכינים, הם לא יודעים לעשות. והיום הוא החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. למה משה מתחיל ממה שהם יודעים לעשות? כי הוא רוצה להראות שאיפה נקודת ההבדל בין הכוח הנבואי, שהוא ממעלה למטה, לבין כוח החוש עם כל השכלול שלו, שבסופו של דבר עדיין שייך לטבע. לקח כמה זמן לעשות את ההבחנה הזאת? 210 שנים, יצאנו מזה. וגלתה שנית בין הדמיון הכוזב בבבל הבלולה, ואחר כך נגאלה. מה קרה בבבל? בבל, משם באו שמות המלאכים. חוכמת החלומות, שמות החודשים, האסטרולוגיה, כל מה ששייך לתחום הדמיון. גם אנחנו רואים דבר מעניין, דניאל, איש חמודות, מתמודד עם החלומות של נבוכדנצר. אבל מהי ההתמודדות שלו עם חלומותיו של נבוכדנצר? כשנבוכדנצר פונה אל החכמים לפתור לו את החלום, והם לא יודעים, ואז הוא מתחיל להרוג אותם, עד שבדניאל הוא אומר, רגע, אל תהרוג אותי, אני אפתור לך את הבעיה. כלומר, דווקא דניאל שלמד את חוכמת הכסדים, מתעלה מעל החוכמה הזאת, מעל תרבות שבנויה בסופו של דבר על כוח הדמיון. הדמיון הוא מתחרה פחות רציני מאשר החוש. ולכן זה לקח רק 70 שנה. וגלתה שלישית. גלות אדום. לתוך מה היא גלתה? בין החוש התבוני, כמו שהיא עתה באדום. מה זה חוש התבוני? זה הפילוסופיה. כלומר, הפילוסופיה היא מתחרה הרבה יותר עמוק. כי זה מופיע בתור תבונה, כשבאמת זה רק חוש. ולמה שזה, הרי מי אמר את זה? שזה רק חוש. היה גוי אחד שחיפש, ניסה להבין. הוא אמר, בואו במקום לחשוב, מנסה לחשוב איך חושבים. אפיסטמולוגיה. הגיע למסקנה, כל ההכרות האפריוריות יסודן בחוש. ככה הוא כתב בביקורת התבונה הטהורה. ומאז, ואז ממילא המסקנה היא, שכל ההכרות הן סובייקטיביות בלבד, זה קאנט, נו? כן. ומשעה שקאנט פסק שאי אפשר בעצם לדעת שום דבר, מאז נפלה הפילוסופיה. היא נהייתה אקזיסטנציאליסטית. זאת אומרת, דווקא כשהפילוסופיה המערבית הגיעה לפסגה שלה, שמה היא נפלה. ודווקא מאז התחילו לדבר על שיבת ציון. מי הראשון שהציע ליהודים לחזור לארץ? נפוליאון. כן? כשהוא הגיע לארץ, כבש פה, הוציא איזושהי הודעה, מובא בלמוניטר, בעיתון של צרפת של אותם הימים, שנפוליאון מציע ליהודים לחזור להקים את מדינתם בארץ ישראל. אחר כך הדבר הזה נשכח לגמרי, נפוליאון, כיוון שהפסיד במלחמה, לא חזר על הרעיון, אבל מעניין שמאז התחיל הרעיון. דווקא בסוף התקופה של אם קאנט מת אז בערך.
לא, אמרתי שלא סתם היו כאלה שאלו אותו משיח.
נכון, נכון, נכון. יש בחינה משיחית שם. כן. אגב, המשוגעים בצרפת חושבים של נפוליאון, והמשוגעים בארץ חושבים של המשיח. יש כנראה קשר. מה? לא, לא, על נפוליאון.
נפוליאון.
כן, כלומר, הוא מילא איזה מין תפקיד מעין משיחי, אפשר לומר, כן? לכן אומר כאן, ולמה, אני קורא פה בשורה שלפני האחרונה, ולמה שזה הכוח התבוני נכבד, עד שכמעט יחשוב שאין בינו ובין השכל הפרש, נתארך זה הגלות. עד שהדמיון והתאה הגוברת תיפסד. כלומר, אי אפשר לגמור את גלות בבל, כל זמן שהפילוסופיה, את גלות אדום, סליחה, כל זמן שהפילוסופיה חושבת שהיא אובייקטיבית. אז בעצם מי גאל אותנו מגלות אדום? עמנואל קאנט. זה מה שאומר רבי אברהם מבאגו 200 שנה לפניו. אבל הוא מצפה שסוף סוף יקום איזה אחד כזה.
אבל איפה יוון?
לפי זה אדום זה יוון לפי זה. כי זה, הוא הולך כנראה לפי השיטה של רבי אברהם מבן עזרא. שאומר שגלות אדום זה יוון. בפירושו לדניאל. שחולק על החלוקה המקובלת. כן, כן. ושהמלכות הרביעית היא ישמעאל. זה דעת רבי אברהם מבן עזרא, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל יש היגיון, כי הרי גם הרומאים הודו בכך שתרבותם איננה מהם, כי מי יוון. כן? כלומר, הרומאים היו גאונים בלכבוש, ואפילו בתורת המשפט, אבל מבחינת תכנים עצמיים, הם לקחו מיוון, אפילו את הכתב, הם לקחו משם. כן, עד שהדמיון ואתה הגובר תיפסה. כלומר, יוצא לפי זה, שהמאבק בין שני האורות, בין אור לבין אור, צריך להימשך עד היציאה מן הגלות, וייתכן מאוד שהוא נגמר ברגע שאלנבי כבש את ירושלים, ואז הגענו בעצם אל הגאולה האחרונה, והמשמעות המחודשת של חג החנוכה בתור חג של עצמאות. טוב, עד כאן להיום. בשבוע הבא, לפי ההחלטה של פנחס, אין שיעור, כי זה חנוכה. מה? מה? אתם אוכלים סופגניות, לא?
יש פה נקייה.
לא, לא רוצים
להשתם. מה?
אנחנו לא רוצים להשתם. לא אוכלים סופגניות.
אתם כן רוצים שיהיה שיעור? לא, יש כאלה שאומרים שהם לא יכולים. אז אנחנו נתחשב במיעוט, ולא יהיה שיעור. בשבוע שאחרי זה, השיעור יהיה על... מה אתה רוצה?
אני לא מבין, כאילו, אתה מדבר על הנושא של אלנבי, שכבש את...
ירושלים.
ירושלים.
זה היה המימוש הראשון העובדתי של הצהרת בלפור.
אבל עדיין הבריטים שלטו בארץ.
נכון, הבריטים שלטו בארץ מכוח מנדט שהם קיבלו בוועידת סן רמו כדי להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה, איה. ובכן, השיעור הבא יהיה בעוד שבועיים, והנושא שלו, תורה ומדע במשנתו של הרב קוק. שלום.